טוב, שלום לכולם. על הסדר באורות הקודש, פרק ח', אורות הקודש א'. הנושא הכללי של אורות הקודש זה כמו השאיפה של הרב הנזיר, חזרה לנבואה, אם אפשר להשתמש בביטויים האלה, שהרב הנזיר בעצמו התבייש לזה בכל, למרות שבוודאי שזו השאיפה שלו. בפרק ח' נראה שעוברים לשלב הבא של ההקדמה. בפרקים הראשונים, הרב הנזיר מדבר הרבה על הצורך של, על תורת הסוד, ולמה תורת הסוד צריכה להיות שווה לכולם, עם העדינות שיש בזה, כי תורת הסוד שווה לכולם, זה לא אומר דווקא לתרגם את הזוהר בעברית ולעשות מזה, לחלק הזוהר להמונים, אלא לקחת רעיונות בתורת הסוד, מי שמתאים לזה, ללמוד אותם בצורה הפנימית, ולהעביר אותם בשפה חיצונית, לאלה שרואים לזה, ובאמת זה, ככה צריך להחיות את כולם. ככה הרב כתב, שככל שדברים הם יותר עמוקים, אז ככה הם יותר שייכים לכולם. ככל שהאמת היא יותר גבוהה, ככה היא יותר שייכת לכולם. ולא לפחד מאמת גדולה, ולהציג לאנשים רק כל מיני טיעונים ביטחוניים, וכל מיני הסברים קטנים, אלא הנשמה של הנשמה והנפשות רוצות לשמוע דברים גדולים, דברים אמיתיים, וזה העבודה בדור שלנו. עכשיו, מפרק ח' נראה ששלב הבא, הרב הנזיר כתב בפתיחה לסדר הזה, הוא כתב שחוכמת האמת, חוכמת הקודש היא חוכמת האמת, כוללת הדעות כולן בשלום פנימי. הדעות כולן, זאת אומרת שהדעות מתנגדות אחת לשנייה, וצריך לכלול אותן בשלום פנימי. שלום פנימי מגיע מתוך ראייה של השורש של הדעות האלה. בהמשך הרב הנזיר, לפי הסדר שהוא ערך בדברי הרב קוק, ידבר על ייחוד הקודש והחול, ייחוד ההלכה והאגדה, ייחוד הנגלה והנסתר, ועוד ועוד ייחודים, וכל זה מעבר לאור הרזים. אור הרזים הכוונה אור תפיסה, תפיסה של הסוד, ואחר כך קשב הייחודים. קשב הייחודים, כלומר מתחילים לשמוע התחלה של רוח הקודש, והוא חותם המתגלה בתחיית הקודש בארץ הקודש. כלומר, וזה ההסבר האמיתי, מה אנחנו מחפשים בארץ ישראל. בעברית שלנו, לחדש כאן את התרבות הנבואית, והדרך היא תעשה דרך הלימודים של כל הדעות. לפני הייחודים האלה שהוא הולכים לדבר על זה בהמשך הספר, כאן יש כמה פרקים שעוסקים בערך של מחלוקות. מחלוקות, כל אחד רואה צד אחד של התמונה, והוא לא רואה את הכל, מה שאני רואה אתה לא רואה. וזה נובע לא רק מצד, כי כל אחד גדל באיזה חינוך מסוים. אפילו שני ילדים יגדלו בבית אחד, שני אחים תאומים. יגדלו בבית אחד, יעברו באותה מערכת חינוך, ישמעו את אותם מורים, את אותם רבנים, ויהיו עם דעות שונות. וילמדו באופן שונה. וככה העולם צריך להיבנות עם מקורות שונות. בשלב הראשון, שלב שני צריך ללמוד איך לאחד ביניהם, לאחד, כמו שלומדים בפרשת השבוע האחרונה, שאנחנו לומדים שאחדות זה לא אחידות, כלומר כולם חושבים אותו דבר, אלא אחדות, כשיעקב מברך את בניו, אחד הוא זאב יטרף, אחד הוא איילה שלוחה, אחד הוא גור אריה, אחד נחש על הדרך, וכולנו, אומרים ליעקב, כולנו בני איש אחד אנחנו, כולם מרוכזים סביב המיטה של יעקב, וככה זה אחדות, באמת, שכל הכוחות בעם ישראל מופיעים, כל אחד כמו שהוא עד הסוף, אבל הם לומדים גם, כל אחד מכיר מה יש לו, וכמה הוא צריך גם את ההשלמה של השם. נקרא בפנים, שם הפרק שלום הדעות. כותב הרב, אין הכרה וידיעה בעולם, בחוגי הידיעות של האדם, וכל יצור, שלא תבונה בגרמתה, העלמות וטעויות. זאת אומרת, כשאני מכיר משהו, אני פוגש, אז אני מתרומם, קודם לא ידעתי תוכן מסוים, עכשיו אני יודע אותו. אבל ביחד עם זה שאני יודע, אני מקבל איזה זווית מסוימת על העולם. והזווית הזאת היא בעצמה כבר טעות, כי זה לא הסתכלות כוללת. אדם אפילו בפוליטיקה הזה, פרשן שמסתכל על המאורות, אם הוא ימני או שהוא שמאלני. אז על כל מאורה שמתרחש, אז אלה מחזקים את הראיה שצריך לצאת מיהודה ושמרון, ואלה מחזקים את הראיה שצריך להתיישב יותר ביהודה ושמרון. אז בכל אחד כאן יש נקודה פנימית של אמת. מה עושים למעשה? זה שאלה אחרת. כמו שהגמרא אומרת, על בית שמאי ובית הלל, אלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. פעם ראש הישיבה מצפה יריחו, הרב סבתו הסביר שההלכה כבית הלל, כלומר המציאות עכשיו היא מתאימה לפי ההנהגה של בית הלל, אבל גם בית שמאי צודקים בעולמות אחרים. כמו שמובא בשם גורי הארי, שלעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי, שמאי זה מהמילה שמיים, לעומת זאת הלל זה גימטריה 65, זה שם עדנות, זה שייך יותר לקרקע. כמו אדני המשכן שהם נמצאים למטה, אז בית הלל היו יותר נוחים לבריות ויודעים מה צריך שמאי, התביעות שלו היו בשמיים. לעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמיים. גם עכשיו הדברים של בית שמיים, דברי אלוהים חיים, אבל אי אפשר עכשיו לקבוע הלכה כמותם, כי המציאות לא מתאימה לזה. כל מכן, נחזור. הרב אומר שלכל הכרה בעולם, לכל ידיעה, בכל מושג, בכל נושא, אני לומד עם זה משהו מסוים, אבל ביחד עם זה אני מקבל פרספקטיבה מסוימת, תמונת עולם, וזה לתפוס כבר זווית מסוימת. ומילא זה יכול לגרום טעויות. למשל, בחור ישיבה שילמד רק גמרות, ילמד במשך 10 שנים, ילמד כתובות, בבא קמא, במציאה, כתובות חוץ מהשני דפים האחרונים, אם בסוף ישאלו אותו על הערך של ארץ ישראל, או ישאלו אותו על ערך של תומה וטהרה, אז אם הוא לא עסק בכל התורה, לכל הרוחב שלה, הוא לא יכיר, הוא יכיר אותו, הוא לא יודע, חשוב או לא חשוב. אולי הוא יודע שיש איזה מושגים כאלה, אבל זה לא תופס את מרכז ההכרה שלו. וזה יכול, הטעות הזאת תגיע בגלל שהוא עסק בחלקים מסוימים, והוא לא עסק בהכל. וככה זה דוגמה ככה בכל תחום, לא רק בתחומי התורה. וכותב הרב, ומדרגות הטעויות וההשקפות המחושכות וההפוכות, כלומר, גורם חושך, כל השקפה גורמת חושך על השנייה, הבאות לרגלי כל הכרה והופעה, שונות הן זו מזו. זאת אומרת, מה הגודל של הטעות? תלוי. כי אני עוסק באותו נושא, אז אני עוסק, גם בתוך נושא, יש תתי נושאים מפורטים, אז העיסוק בתת נושא הזה מחשיך לעיסוק בתחום נושא. מי שעוסק בתחום אחד במועצה, לא יכיר תחום שני, אומר, זה פחות התחום שלי, אני לא מבין בזה. אבל מי שזה התחום שלו, הוא מגיע והוא רואה בזה את חזות הכל. כן, זה בעצמיותם של הפרטים הנודעים יהיו אותם הצללים המתאים במדרגה קטנה, ובעניינים אחרים יתגדלו. בעניינים אחרים, זאת אומרת, אדם שעוסק רק במפורסם המשל הזה של שני אנשים שמסתכלים על השקיעה, של מדען ומשורר, ואז המדען הוא בודק את הזוהר של השמש ואת מהירות הסיבוב ואת הקרניים, והמשורר כולו מתרגש והוא מחבר שם איזה שיר. אז כל אחד אומר לשני, הוא אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני בודק את איזה גוף זוהר כזה ממימן, מאוד מעניין. אז כל אחד אומר לשני שהוא לא מבין שום דבר. כאילו, עכשיו, מי צודק? אין כאן מי צודק, אבל כל אחד בזווית שלו, אז התחום השני בכלל לא מעניין אותו, וזה חיסרון. הרב אומר, כל מה שירחק חוג האורה של הידיעה המוכרה מהידיעה האחרת, זאת אומרת, תופסים רק נושא אחד והידיעה השנייה בכלל לא מעניין אותנו, ככה יגדל הצל שהיא מטלת יחד עם הבהירות שהיא גם כן גורמת בכללות. היא גורמת בהירות מצד אחד לנושא שעכשיו אותו אני יודע, אבל היא מטילה צל על שאר הנושאים שבהם אני לא עוסק, בהם לא מעניין אותי. ועכשיו יש לי משנה סדורה שברור לי שככה צריך להתקדם וזה חזות הכל, ואם נבוא לכאן הכל ייפטר. טוב, אבל אתה לא מבין שאתה תופס זווית, וזה לא נכון. אבל הדברים ניכרים ביותר ביחס של כל חוכמה מוגדרת לגבי חברתה, שכל מה שיותר יתייחד ויעמיק אדם בחוכמה מיוחדה, נושא מסוים, ככה יגדל כוח הצל שמושלח על ידי זה על מרחבי חוכמות והכרות מוגדרות אחרות. לפי זה אנחנו נמצאים בבעיה. ככל שאדם יעסוק בין כל נושא, אז ככה בנושא הזה הוא יתרחב, אבל בנושאים אחרים. הוא לא רק שהוא יצא מהארץ, אלא הוא גם מסתכל בצורה מעוותת, בצורה של צל, זה יהיה בעיניו חושך, אין בזה צורך. אז אולי עדיף לא ללמוד. עכשיו, יש בעיה קשה יותר. ואם ההכרות הללו מנוגדות הן זו מזו באופיין הפנימי, זאת אומרת, למשל, גם בעולם של הישיבות שלי, שם אנחנו קרובים יותר. אבל זה לא רק. זה גם בתחומי העשייה. יש אנשים שהם אנשי מעשה, ויש אנשים שהם אנשי רוח. בעולם הישיבות רואים אנשים שנמשכים יותר ללימוד אגדה, ואנשים שיותר נמשכים ללימוד הלכה. בלימוד הלכה יש כאלה שיותר שייכים להלכות ברכות ותפילה, ויש כאלה שיש להם שאלות מופשטות בדיני ממונות, דברים שלא תמיד אוהבים ומתרחשים. זה סוגים שונים של אנשים, וזה גם נובע מתביעות שונות בנפש. יש אדם שיש לו הסתכלות פנימית, ויש אדם שיש לו הסתכלות חיצונית. למשל, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויעקב שני חייו 7 שנים, 40 ומעט שנה, ויקריבו ימי ישראל למות. אז יכול להיות לשאול למה מתואר כאן שיעקב חי. שמעתי פעם שיחה עוסקת איך יעקב כאן לא מזהה את, הוא רואה את בני יוסף, הוא אומר מי אלה, הרי קודם הוא הכיר אותם. אז מסבירים שהפסוקים אלו לא במקום, במקום אחר. ומישהו אחר יושים את הפוקוס, ישאל למה כתוב כאן בהתחלה ויחי יעקב, אחרי זה כתוב ויקריבו ימי ישראל למות. איך יכול להיות שיעקב הוא חי וישראל עומד למות, ולמה יש שינוי בין יעקב לישראל? אז מה שאחד אותו זה יעניין בו, יחשוב שזה פרשת השבוע וזה התוכן המרכזי. אצל אחד אחר זה לא תופס מקום. עכשיו, יש אחד שההסתכלות שלו הסתכלות פנימית על הדברים, ויש אחד שההסתכלות שלו הסתכלות חיצונית. כמו שהזוהר המפורסם, פרשת בעלותך, נמצא בחוק לישראל, שאדם יכול להסתכל על התורה בתור לבושים. זאת אומרת, בני ישראל עברו את הירדן, מאיפה הם בדיוק עברו? מהמקום הזה, כן, כאן זה מאוד חשוב. הזוהר קורא לזה לבושים. הלבוש, יש לה לבוש ערך. אדם שמן דה בזה לבושין דה מלכה, מי שקורא הבגד של המלך הזה, הוא גם מרים יד ומתחייב בנפשו, צריך להיזהר. אבל צריך להכיר את ההבדל בין לבוש לבין תוכן פנימי. אחרת, אם הכל הופך לארכיאולוגיה, ארכיאולוגיה חשובה מאוד, אבל ארכיאולוגיה זה לבוש. אנחנו לא רק התרפקו את הנוסטלגיה שכאן היה יהושע עם המלאך, אז בסדר, זה חשוב מאוד, אבל זה לא רק התרפקות היסטורית על בארץ אבתי השקד פורח. לא בשביל זה, עם כל החשיבות, דברים יותר גבוהים. טוב, אז הרב כותב, אם ההכרות הללו מנוגדות הן זו מזו באופיין הפנימי, בכוח הנפשי המבסס אותן, כלומר, יש כוח נפשי שגורם להכרה מסוימת, וכוח נפשי שגורם להכרה אחרת. כלומר, אנשים, כל אחד מתפצל ללימודים שמתאימים לו. הוא מקשר להן את הדורשן והחוקן. יהיו הצללים יותר רבים וחשוכים, ולפעמים מעוותים, ומביאים ניגוד וסתירה איומה מאוד. וקל וחומר הנובעות ממבוע ההשקפה החיצונה של האדם, על פי סקירה עולמית וניסיונית, לפי מה שהאדם מסתכל בעולם, והוא ראה, הוא קורא עיתונים, הוא רואה כל מיני ניתוחים פוליטיים, זה ההסתכלות שלו. ולעומת זאת, והנובעות מהמעיין הפנימי של בינת הלב, כמו שאמרת קודם, שכשנמצאים כאן צריך כאן מבט של אמונה. בלי מבט של אמונה לא יבואו לכאן. מה היה כאן חם ובשביל מה להיות פה? מי שבעיניים אחרות רואה, שמעתי פעם מהרב מעלי, הוא סיפר ראש הישיבה ביפו, מכיר אותו. סיפר שכשהוא הגיע למרכז הרב בשיעור א', זה היה בשנת תפשין למדבר. ואז הרב צבי יהודה אמר שהשנה הזאת תפשין למדבר זה שנה גדולה. השנה יקרו דברים גדולים בשנה הזאת. תפשין למדבר, שול תשולו לה, ואחלם לא תחלימו, יקרו דברים גדולים. טוב, אז הם בתור תלמידים, עם הרב צבי יהודה אמר, בטוחים שיקרה, חיכו חודש, חודשיים, ארבעה חודשים, חצי שנה, לא קורה שום דבר. אמרנו חודש יער, אז הם פעם רואים, היו עם הרב צבי יהודה בכותל, כנראה זה ביום ירושלים, ואז שאלו, עזרו קצת אומץ, הרב, אמרת שהשנה קורים דברים גדולים, כבר יצאה רוב שנה, לא קורה כלום. אז הרב צבי יהודה אמר להם, מי שיש לו עיניים רואה. זהו. הרב מעלי אמר, אחרי שנים התחלתי, באמת חשבתי, מה קרה באותה שנה? הוא אומר, גוש אמונים התחיל באותה שנה. הרב צבי יהודה אמר, מהתחלה? כן, זה מה שקורה, אבל מי שם לב ומי יודע לזהות עכשיו שפה הנקודת התחלה? אז צריך את זה עיניים פנימיות. אז יש אנשים שמעניין אותם עיניים פנימיות, והוא רואה למשל כמו הגאון מווילנה, שאומר שהכל כתוב בתורה והכל כתוב בספר בראשית, בפרשת בראשית, ובפסוקים הראשונים, ובמילה הראשונה, ובאות הראשונה. ובבחינתו להסתכל בתורה, אז ככה הוא רואה את המפה של מה שקורה. מה אתה מסתכל בעיתון? בסדר, חשוב להסתכל בעיתון, בסדר, אבל זה, מה הם מבינים באמת עם מה שקורה? אז זה הסתכלות שונות, אז יכולים להתווכח, כל אחד אומר לשני שהוא לא מבין שום דבר. יש כאלה אומרים לנו שתם חזון ארץ ישראל השלמה, אנחנו חוזים באספמיה, ואנחנו אומרים דבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. אז כל דברי הנביאים יחזרו, אז לא ברור לנו עדיין איך זה קורה, אנחנו עושים את ההשתדלות לפי מה שאנחנו מבינים, ברור שזה יחזור. אז אם יש הסתכלות פנימית והסתכלות חיצונית, ויש אנשים כאלה ואנשים כאלה, אז יהיה סתירות קשות. כן, גם לפני בחירות זה מאוד אקטואלי. וקל וחומר, הנובעות ממבוע ההשקפה החיצונה של האדם על פי סקירה עולמית וניסיונית, כלומר, התבוננות בעולם, ומצד שני, הנובעות מהמעיין הפנימי של בינת הלב ובניין הרוח בעצמותו, שבטבען הן סותרות זו את זו, ומניחות מכשולים כל אחת מהן על דרכה של חברתה. וכאן הרב מגיע שוב לפתרון, למדוע צריך לחזור לתורת הסוד, כי תורת הסוד זה לא חוכמה אנושית, אלא זה גילוי של רוח הקודש מלמעלה. בכל הכרה יש איזה אור, אור כוונה, תפיסה, איזה הבנה, אבל גם הכרה זה מהמילה נוחרי, זה משהו זר אצלי. וגם בגלל שזה גורם לחושך. לעומת זאת, רוח הקודש מגיעה מלמעלה, וכמו שהרב כתב, הרב הנזיר כתב בהקדמה, חוכמת הקודש היא חוכמת האמת, הכולל את הדעות כולן בשלום פנימי. רואים איך שיש מקום לכולם, והם לא רבים, אתם רבים כאן למטה, אבל בעצם אתם מייצגים צדדים שונים, וצריך את כולכם, ככה צריך להיות. כמו אצל השבטים, שאלה זורקים אותם לבור, וכל אחד שונא את השני, אבל בסוף מתגלה איזה, הם באמת, באמת שרתו דבר אחד, וככה צריך להיות. כך כותב הרב, אמנם רק באוצר השכל העליון, הזוהר הנשמתי ביסודו, הנשמתי אולי, יכול להיות שהנשמה מיוחסת לספירת הבינה, כמו הפסוק באיוב, אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. נשמת שדי תבינם, הנשמה מיוחסת לבינה. ככה כתב הגרא, בביאור שלו לזוהר, הגרא אומר שבשבת מתווספת לאדם השגה יתרה, כנודע. פשוט, כי בשבת יש לאדם נשמה יתרה. נשמה זה ספירת הבינה, אז בשבת יש יכולת להבין דברים שבמשך השבוע הוא לא מבין. זה לא רק בגלל שהוא נח יותר וזה, כן, בשבת מתווסף, נשמה זה הבנה. הרב כותב, הזוהר הנשמתי ביסודו מופיע אור, המגרש את אלה הצללים עד כדי האפשרות ועד כדי מידת הקודש והטהרה של האדם, שעל ידי זה מתרפים עמומים שכל הכרה מטילה בחברתה. ואין התאמה גמורה בתוכן ההכרות, כי אם למקור החוכמה תמים דעים, לבדו ברוך הוא. צורבן. טוב, עד כאן להפעם. זה... Thank you.